ערב טוב. אנחנו בשבת הקרובה נקרא את פרשת פרה אדומה. ראוי להתבונן בה. מהי פרשת פרה? במיוחד שאמרו עליה שהיא מהדברים הנעלמים ששלמה המלך אמר עליהם, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. זאת אומרת, אם אמרתי החכמה, משמע שיש מה להחכים. היא רחוקה ממני, כנראה שאי אפשר להבין את הכל. אנחנו נוהגים לקרוא את פרשת פרה אדומה לפני חודש ניסן, כדי להזכיר לעם ישראל שלפני שהוא עולה לרגל להקריב את הקורבן, הוא מצווה להיות טהור, חייב להיטהר, ולהיטהר מכל הטומאות, כולל טומאת מת, ולכן הוא קורא והוא צריך אפר פרה אדומה כדי להיטהר. ובאמת זאת סגולתה המיוחדת של פרה אדומה, שהיא מטהרת מטומאת מת. טומאת המתים היא הטומאה החמורה שבכל הטומאות, משום שהיא העונה בצורה יותר מדויקת להגדרה של טומאה בכלל. אם נחפש איזושהי הגדרה רציונלית, קרובה אל הנפש, לטומאה, נוכל לומר כך: כל דבר שהיה בו חיים ונסתלקו החיים האלה ממנו, שם יש טומאה. נגיד, משהו שמעולם לא היה בו חיים איננו יכול להיות טמא. למשל, אבנים מעולם לא היו חיות, לפחות לא בעידן שלנו, ולכן עבורנו אבן היא טהורה. אבל כשמשהו היה חי והחיות הזאת הסתלקה, היא מותירה איזשהו רושם דק של חיים. אלה הם חיים תרדמתיים, חיים לא מושלמים. חיים לא מושלמים זה טומאה. אז אפשר להגיד אולי במילים אחרות שטומאה היא קצת טהרה. מה? טהרה לא מספקת. והדבר החי ביותר שיכול להיות בעולמנו הלא הוא האדם. כאשר החיים מסתלקים מן האדם, כלומר כשהאדם מת, הרי אנחנו נפגשים עם הטומאה היותר חריפה שיכולה להיות, ולכן מקובל אצל הראשונים לומר שהמת הוא אבי אבות הטומאה. למרות שהביטוי הזה איננו מופיע בגמרא ולא במשנה, אבל הוא ביטוי מדויק בכל זאת שהשתמשו בו הראשונים לומר שהמת הוא אבי אבות הטומאה. זאת הטומאה יותר חריפה, משום שזאת הייתה החיות היותר גדולה. לכן גם אנחנו מצאנו הבדל בטומאת מת של יהודי לבין טומאת מת של מי שאינו יהודי. כשיהודי מת, הטומאה שלו גדולה מאוד, בגלל שהחיות שהייתה כאן הייתה חיות רחבה מאוד, ולכן הוא מתאמה בכל מיני אופנים. הוא מתאמה המת במגע, מי שנוגע במת נטמא, מתאמה במסע, ומתאמה באוהל. זאת אומרת, אם המת נמצא בחדר כלשהו, כל מה שנמצא בחדר ההוא נטמא. ואילו באומות העולם מצאנו שלא כך. באומות העולם מצאנו שגוי שנפטר אמנם מתאמה במגע ובמסע, אבל איננו מתאמה באוהל. וההסבר הוא פשוט מאוד, משום שהאובדן של החיים של ישראל שמת הוא יותר גדול מהאובדן של אדם מאומות העולם שמת. אז גם פה וגם שם יש טומאה, אבל בישראל יש יותר. האם יש הבדל בזה בין אדם גדול בישראל לבין אדם פשוט בישראל? לכאורה היה מקום להגיד גם את זה, אבל להלכה לא מצאנו הפרש. שניהם, בין צדיק, בין רשע, בין תלמיד חכם, בין עם הארץ, להבדיל, כולם מתאמים אותו דבר, מתאמים באוהל, מצד החביבות של צלם אלוהים שיש בישראל. כלומר, לא המעשים הם הנידונים כאן, אלא העצמות הישראלית, והיא שווה בכל אחד מישראל. שאלה זו אגב נשאלה אצל הרשב"א, רבנו שלמה בן אברהם אבן אדרת, שאלו אותו מה דינו של יהודי מומר, האם יהודי שהמיר את דתו מתאמה באוהל או לא. והשואלים שאלו את השאלה הזאת על יסוד הלכה מפורסמת שיהודי מומר יש לו כמה כנסות, א', יינו יין נסח כמו גוי, וגם מותר להלוות לו בריבית כמו גוי. אז אולי גם הוא יתאמה, הוא לא יתאמה באוהל כמו שגוי איננו מתאמה באוהל. ענה הרשב"א שלוכן הדבר, יהודי מומר מתאמה באוהל, והוא מסביר את ההבדל. לגבי הלוואה בריבית נאמר בתורה שאסור להלוות לאחיך, ומכיוון שהאיש הזה הפר את האחווה, הרי הוא כבר לא בכלל אחיך, לכן מותר להלוות לו בריבית. כמו כן גם יינו יין נסר זה כנס שכנסו אותו חכמים. מה שאין כן לגבי הטומאה, הטומאה היא באה בגלל שעם ישראל נקראים בנים לקדוש ברוך הוא, בנים אתם לשם, והעובדה שאנחנו בנים אינה משתנה לעולם, שהרי נאמר בין כך ובין כך נקראים בנים לפי הסוגיה במסכת קידושין דף למדו. בסדר? אז כך שהחביבות העצמית שלנו היא הקובעת את הטומאה, ולא כמה שלמדנו תורה או כמה שקיימנו מצוות. אז אם כן, הטומאה הזאת, טומאת המת, היא טומאה חריפה. לעומת זה, למשל, טומאה של יולדת. אישה יולדת, טמאה. מדוע? הרי לכאורה זה דבר יפה מאוד. זה שהיא יולדת. זה דבר נפלא. היא מביאה עוד חיים לעולם. אז למה היא צריכה להיות טמאה? זה פשוט מאוד. עד הלידה, החיים היו בתוכה. התינוק החמוד הזה, איפה הוא היה? בתוכה. אז היא הייתה חיה מאוד. הייתה חיה יותר מאישה רגילה. כי אישה רגילה היא חיה לעצמה. אבל אישה בהיריון, יש לה תוספת חיים בקרבה. כשתוספת החיים האלה, התוספת הזאת של החיים, עוזבת אותה, אז ממילא יש טומאה במקום שנעזב מן החיים. מתוך כך גם מובן מדוע כאשר זכר נולד, יתמאה שבעת ימים. כשנקבה נולדת, יתמאה שבועיים. מדוע? בגלל שהילדה הזאת, כשהיא בעצמה פוטנציאל של היריון נוסף גם כן. לכן יש יותר חיות בבת הנמצאת באישה מאשר בבן הנמצא באישה. ולכן הטומאה היא כפולה ביציאתה של הבת מרחמה מאשר ביציאת הבן מרחמה. אם כן, אנחנו רואים על דרך זה, כל שאר הטומאות מוסברות באופן הזה. עכשיו, הדבר הזה הוא סקנדל. כלומר, אובדן החיים הוא שערוריה. זה מקומם. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, שנתן כל כך הרבה חיים בעולם, מתיר את אובדן החיים, את בזבוז החיים, את המוות? הדבר הזה מקומם מאוד.
איך
הקדוש ברוך הוא מתיר? איך בכלל אפשר למות? זה לא בסדר. המוות, איך אומר הרב קוק? המוות חרפה הוא לנו. זה לא בסדר, צריך להסיר את הבושה הזאת מן העולם. מה, איך זה? אני נבראתי בצלם אלוהים, ואתה מרשה ריבונו של עולם שימות? זה לא בסדר. כן? הדבר הזה צריך תיקון. ולכן יבוא יום שאנחנו ננצח את המוות, ניצחון מוחלט, עולמי, תחיית המתים, מה שאתם רוצים. אבל כלומר, זה צריך להבין, יש פה איזה שערוריה מוסרית. זה שאנחנו רגילים לזה. ואנחנו רואים, טוב, מה אתה רוצה? כך טבע העולם ומיתה נגזרה על כל החיים. אנחנו רואים שהסיפור של התורה איננו מתאר את זה כך. רואים שהמוות הוא עונש על האדם, מאז האדם הראשון. אבל האדם האידיאלי לא היה צריך למות, היה צריך לאכול מעץ החיים וחי לעולם, ואכל וחי לעולם. כך היה ראוי. אם כן, המצב הזה שבו יש טומאת מת בעולם הוא מצב מדורדר, בלתי רצוי. והתורה נתנה פתרון לטומאת המוות, פרה האדומה. זאת אומרת, יש כאן רמז דרך האפשרות להיטהר מטומאת מת, יש כאן רמז להתפתחות העתידית של ביטול המוות בכלל. והרמז הזה נמסר בידינו בחודש אדר ב', או בכל חודש אדר סתם, לקראת חג הפסח. חג הפסח הוא החג של הולדת האומה הישראלית, ובידי האומה הזאת נמסר הסוד של הניצחון על המוות. ולכן אנחנו קוראים פרשת פרה אדומה לקראת פסח. זאת אומרת שהדברים מתחברים בסופו של דבר אל דבריו של הרמח"ל בספר דרך השם, ששם הרמח"ל מסביר בפרק ארוך שלא כולם מבינים אותו בדיוק נכון, על ישראל ואומות העולם. מסביר הרמח"ל ששתי בחינות יש באנושות: בחינה נמשכת מאדם הראשון במצבו לפני החטא, ובחינה נמשכת מאדם הראשון במצבו שאחר החטא. וזהו השורש של החלוקה בין ישראל לאומות העולם, שישראל הם אומה נצחית ואומות העולם הן אומות חולפות מן העולם. איך אמרו חכמים על הפסוק ולא אמרו העוברים שלום עליכם, אז ברכנו אתכם בשם השם, העוברים אלה אומות העולם שעוברות מן העולם, כך שהמוות אצל האומות הוא דבר השייך אל הטבע שלהם, מה שאין כן אצל ישראל, שהמוות הוא עבורנו חרפה, הוא בושה, הוא סקנדל. ולכן הקדוש הוא מנחם אותנו ונותן בידינו את הסוד של אפר פרה. וכל זמן שאין לנו אפשרות להתאר מתנומת מת, הרי בימינו אין לנו אפר של פרה אדומה, אנחנו נתונים במצב של חסרון דעת אלוהים אמיתית. לכן כתבו המקובלים, האריזה בין היתר, שאין לנו היום יכולת לעסוק בתחומים מסוימים של תורת הקבלה, בגלל שאין לנו אפר של פרה אדומה. כלומר, יש דברים שסתומים בתוכנו, ולכן אי אפשר להתעסק בתחומים מסוימים, כי אנחנו פשוט לא מתאימים למדרגה הזאת. למשל, אותו תחום שמכונה קבלה מעשית. כן? אמר הארי, כל זמן שאין לנו אפר פרה, אסור לנו לעסוק בקבלה מעשית. וצריך להבין, כן, מה זה הדבר הזה? האפר פרה הזה שמתמה ומתהר. כן, הרי בפרשת חוקת בתורה אנחנו רואים שכל אלה שמתעסקים בייצור מהחטאת, אותו אפר פרה שבסופו של דבר מעורב במים חיים ומתהר את הטמאים, כל אלה שמתעסקים בזה, השוחט את הפרה, השורף את הפרה, מי שמטלטל בה את המים של הפרה וכל הדברים האלה, כל אלה נהיים טמאים, ודווקא המים האלה מטהרים. עוד יותר, הכהן שמזה את מי החטאת על הטמא כדי לטהר אותו, הוא בעצמו נטמא. אז מה זה הפרה המשונה הזאת שמטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים? אומרים חז"ל במדרש שזה מהדברים שאומות העולם מונין, כלומר מצערים את ישראל עליהם. נכון הרבה? כן? נאמר במדרש שזה מהדברים שאומות העולם מצערים אותנו. על מספר מצוות, ביניהם פרה אדומה, איזה טעם יש במצווה המשונה הזאת? והרמב״ם מונה את זה בכלל המצוות, כלומר כאב טיפוס של המצוות המכונות מצוות שמעיות, כלומר מצוות שאנחנו מקבלים על עצמנו לא בגלל שאנחנו רואים בהם היגיון, אלא בגלל שככה משמעת, שמעיות מלשון משמעת, אנחנו מקבלים את עולו של הקדוש ברוך הוא. אבל הדבר הזה כמובן לא מספק אותנו להגיד שמצווה שמעית תהיה שמעית באופן מוחלט, לכן מוכרחים להסביר קצת מה הולך שם, מה זה הפרות האלה. כנראה שפרה אדומה היא מבדילה בין ישראל לעמים, כלומר אומות העולם שואלים את ישראל, הכוונה מונין את ישראל, מקשים עלינו קושיות לא רק מכוח זה שהמצווה היא בלתי מובנת, אלא בגלל שאומות העולם כנראה אינם מקבלים את האפשרות האופטימית כל כך לתקן את הכל. מה, אתם רוצים באמת לומר שאפשר לעקור כל רע משורשו, מיסודו, שלא יישאר בכלל זכר למוות בעולם? אתם מצחיקים, זה סתם פנטזיות. המתמודדים הראשיים נגדנו בתחום הזה הם הנוצרים. כן? האמונה הנוצרית אומרת שהעולם הזה איננו בר תיקון, אלא הדבר היחיד שאפשר עוד איכשהו להציל בעולם זה הנשמה. לכן כל התיאולוגיה הנוצרית עסוקה בישועת הנשמה מן האבדון. בשביל זה קיימת הנצרות, כשהנחת היסוד של הנצרות היא שכל אדם יש לו חלק לגהינם, ואם קורה נס אפשר להציל את נשמתו. זאת תורת הישועה, להושיע את הנשמה מן האבדון. מה עם העולם הזה? הנוצרי אומר, תראה, העולם הזה אין לו תקווה בכלל, זה אין מה לדבר. איך אמר ישו? תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים. במילים אחרות, מה ששייך לקיסר איננו שייך לאלוהים. הוא היה הראשון שרצה להפריד את הדת מן המדינה. זה שני דברים שונים לגמרי. ואילו ישראל אומרים מה ששייך לקיסר שייך לאלוהים, ובעצם התורה היא בעלת תוכנית פוליטית. יש לנו אופטימיות גדולה ביחס לאפשרות תיקון העולם, וזה בגלל שאנחנו מאמינים שהשם אחד. אצל אומות העולם לא מאמינים כל כך בייחוד הבורא, יש תמיד נטייה לדואליזם, לשניות בעולם של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצד אחד, השטן או החומר עומד למולו. בעוד שבישראל אנחנו מניחים שהשם הוא אחד באמת, זה ברצינות שהשם הוא אחד. אז אם זה ברצינות שהשם הוא אחד, לא ייתכן שהמוות יהיה דבר מוחלט. איך אמרה האישה החכמה מתקוע לדוד המלך, האישה התקועית, אמרה לו, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח, שלא יהיה מצב כזה שמשהו יובד מן העולם. על יסוד זה ניתן להבין את דבריו העמוקים והנפלאים של רבנו הרב קוק בספר אורות בישראל ותחייתו בפסקה י' בעמוד כ"ו בספר אורות. כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית מטהרת שבאה לא רק מישועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו. כן, הרי מה אומרת הנצרות? שאפשר להציל את הנשמה מן האבדון על ידי שהאדם יטיב את דרכיו, או יותר נכון יזכך את האמונה שלו, ואז האדם נושע. מה עם שאר העולם? נזרק, אבל האדם עצמו נושע. ושבזה צריכים להיפגש בוויתור ומידת חסד מיוחדה, בלא התקללות עם כל המידות כולן, ובלא שיקול של עוז צדק ומשפט. כלומר, לפי הנצרות, האסטרטגיה של תיקון זה על ידי מידת החסד המוחלטת. מה עם המשפט? מה עם הצדק? מה עם היושר? כל הדברים האלה, אומרת הנצרות, אינם שייכים לתחום התיקון. אז באמת אנחנו פה מבוקשים השקפת עולם דואליסטית. אבל למה עם ישראל כן שואף? כי אם תיקון כולל לסיבת החטאים, חוק הטהרה, העברת רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם, פרה אדומה מחפרת והיא מטהרת מטומאת מת, נעוץ בסילוק המיטה מיסודה, בהעלאת העולם מעומק חטאו, מחטא הארץ ומכתרוג הלבנה, מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, מהנמחת האידאל העולמי במציאות, מה שהכשיר את החטא האנושי וכל הצרות הרבות הבאות ממנו. אומר הרב, אנחנו לא רוצים לתקן את זה שהאדם חטא, אנחנו רוצים לתקן את מה שהביא את האדם לחטא. ומה הביא את האדם לחטא? חטא הארץ. עוד לפני שהאדם חטא, כבר אז הארץ חטאה, שהקדוש ברוך הוא אמר לה להוציא עץ פרי עושה פרי, עץ שטעם עצו כטעם פריו, ובסוף יצא רק עץ עושה פרי. אבל צריך לתקן גם את שורש החטא של הארץ. מה גרם לארץ ליפול? כמובן, כתרוג הלבנה. כתרוג הלבנה, לפי הגמרא במסכת חולין, שהשמש והירח היו שווים, רק שהירח כתרג ואמר, אפשר, ריבונו של עולם, אפשר שני מלאכים משמשים בכתר אחד? אמר הקדוש ברוך הוא, לכי ומעתי את עצמך. אבל צריך להגיע גם בכלל לשורש של כתרוג הירח. מאיפה זה בא? אומר הרב, זה בא מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה. כלומר, עצם המעבר מאלוהיות לעולמיות, זאת הנפילה יותר גדולה. גם את הנפילה הזאת צריך לתקן, מהנמחת האידאל העולמי במציאות, מה שהכשיר את החטא האנושי. ואנחנו לא רוצים לתקן את החטא, רוצים לתקן את העולם. וממילא גם לא יהיה צורך כבר לתקן את החטאים, כי העולם, כשהוא מתבשם, כשהוא מתעלה, כשהוא מזדכך, אז גם המעשים של האדם מקבלים כבר ערך אחר, ואז אין צורך לתקן את החטא באופן ספציפי. איך אמר ירמיהו? ביום ההוא יבוקש את עוון ישראל ואיננו, ואת חטאות יהודה ולא תימצאנה, כי אסלח לאשר אשאיר. הכל צריך להיות מתוקן, הכל צריך להיות מתוהר, שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. אתם רואים פה, יש מיד השלכה ציונית. אז בשביל מה היהודים רוצים להקים מדינה? כדי לטהר את העולם משורשו. כלומר, אנחנו נכנסים למעמקי החיים הפוליטיים, המשפטיים, הכלכליים, התרבותיים, החומריים, כל זה כדי לטהר את העולם מנפילתו משורשה. וזה פרה אדומה מחפרת. כן, לא זקיפת לבנה מאיזה בניין, כי עם פנייה שלמה ועמוקה, אלא יסוד של כל הבניין לכוננו בתיקון. לא עצים אחדים וענפים מאילן החיים והטוב, אלא לחשוף את המקור, את מעיין החיים שלשד עץ החיים, עם כל שורשיו, גזיו, ענפיו, פירותיו ועליו, משם יונק, וממנו יבוא רוח חיים, רוח חדש, ועולם חדש ייבנה. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. פסוק בישעיהו. זאת אומרת, פרה אדומה היא בעצם האמירה הזאת, הטענה הזאת שיש להם ישראל, שאנחנו יכולים לתקן את הכל. על זה באים אומות העולם ואומרים, אנחנו לא מאמינים בדבר הזה, כי אתם רוצים בעצם לאחד בבת אחת את דברים שהם במהותם נפרדים זה מזה, המוות והחיים, הטוב והרע. ואנחנו אומרים, לא, אדרבה, אותה פרה שמתמת את הטהורים היא מתארת את הטמאים. כלומר, אנחנו מאמינים באחדות ההפכים, שהרי ההפכים אותו אלוה ברעם. כן? רוצה להגיד משהו? נו, השורש נמצא למעלה למעלה למעלה, ולכן הוא גם למטה למטה למטה, הוא כולל, הוא נמצא בכל. לכן אנחנו מתחילים עם פרה אדומה, ומתוכך אנחנו נתקן גם עוד דברים רבים. לכן אפשר גם להבין מהו מספר הפרות שיש בהיסטוריה. חז"ל מונים, משם למנות מספר פרות שנעשו במשך ההיסטוריה, מלבד הפרה של משה רבנו, כן, נעשו עוד 8 פרות במשך ההיסטוריה, בימי בית ראשון ובימי בית שני. וסך הכל יש לנו, ובעצם לא, היה פרת משה, ואחרי זה הפרות בימי בית שני היו במספר 8, וסך הכל נמכן יש לנו 9 פרות, ועוד פרה עשירית שיעשה מלך המשיח. מדוע צריך דווקא שמספר הפרות יהיה 10? כי בו מדובר בדבר שורשי, יסודי. כן, בעשרה מאמרות נברא העולם, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, 10 מכות, 10 הדיברות וכו', 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, לכן גם צריך שתהיינה 10 פרות חייבים. כן? אם לא, זה לא דבר מושלם. כן.
השמונה פרות אדומות זה בבית שני.
כן.
האם
זה מספר אמיתי? אני חושב שזה מספר אמיתי. שאכן נעשו, סך הכל בהיסטוריה עד עכשיו, 9 פרות. אין לי סיבה לא לחשוב שזה, לא דבר היסטורי. בית ראשון השתמשו בפרה שמשה עשה במדבר. פרה אחת הספיקה לכל ימי בית ראשון, ואילו בבית שני יזקקו להרבה פרות. זה בגלל החילוק שיש בהופעת החיים של בית ראשון לעומת בית שני, שכל בית ראשון זה עדיין הנביאים שולטים אז, הם תלמידי משה רבנו, מכאן ואילך מתחילה החוכמה בימי אנשי כנסת הגדולה. כן. וראינו באמת שכל הדברים שעליהם יש טענות לאומות העולם נגד עם ישראל, מדובר במצוות בעלות אופי כפול כאלה. הרי במדרש מובאים 4 עניינים שאומות העולם יש להם טענות עליהם. האחד, פרה אדומה, השני, שעטנז, השלישי, אשת אח, והרביעי, שעיר לעזאזל, כן, שעיר המשתלח. אלה הם הדברים הקשים. כן. מה מיוחד בכל 4 אלה? שיש שם דבר והיפוכו. שפרה מתמת את הטהורים ומתארת את הטמאים, שעיר המשתלח הוא נראה כעבודה זרה, הרי עבודה זרה אין לך דבר יותר חמור מזה בכל התורה כולה, והנה התורה אומרת לשלוח שעיר לעזאזל. הדבר השלישי, הוא אשת אחיו, שאסור לאדם לקחת את אשת אחיו, ואילו יבמה זו מצווה. כן, עוברים מכרת למצווה, וגם שעטנז אסור לערב פשטים בצמר, והנה אם יש לאדם בגד מפשטן והוא שם שם תכלת מצמר, זה בסדר. כלומר, התורה התירה צמר ופשטין בציצית. כן. זה נשמע ככה. ולקח שני שעירים והעמידה בפני השם, ואחד יהיה לשם והשני לעזאזל. אז מה שלא לשם, מה זה? זה נשמע עבודה זרה, לא? ככה זה נשמע. אם כן, יש צורך להתרץ את הדברים האלה. מה שאנחנו מסבירים זה סוד הייחוד. עכשיו צריך אולי קצת להבין את עניינה של הפרה האדומה. איך באמת פרה אדומה מתארת מטומאת מת? נאמר כך, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, פרה אדומה תמימה אשר לא עלה עליה עול. אתה צריך לקחת פרה. מה זה פרה? זה בעל חיים גדול, ממש גדול. נגיד במשק הבית המצוי יש לנו כבשים, עיזים, חמורים, אבל הפרה זה הדבר הגדול יותר שיש. ויש גם פר. אז למה לא לקחת פר? כי הפרה היא הרבה יותר חיה מן הפר. הרי היא נושאת, היא עתידה לשאת בקרבה גם את העובר. אם כן, פרה כזאת היא מתפוצצת מרוב חיים, והיא צריכה להיות אדומה. הצבע האדום הוא הצבע העז ביותר בטבע, הוא הצבע של התאוות, הוא הצבע של החיים. אתה רוצה לעשות משהו קצת חי, תצבע אותו באדום. והיא צריכה להיות תמימה. תמימה הכוונה שלא נמצא בה כל חיסרון. היא צריכה להיות ללא כל שערה לא אדומה, שערה שחורה, שתי שערות שחורות פוסלות. היא צריכה גם אשר אין בה מום. אותו דבר, אנחנו רוצים שהחיות פה תהיה שלמה. אגב, גם המילה פרה זה מלשון נפרות ולרבות, אשר לא עלה עליה עול, שהיא יודעת רק חופש, איננה יודעת כל שיעבוד. אז זה באמת עוצמת חיים אדירה. ומה עושים איתה? שוחטים, זה המוות, שורפים את הפרה ומשאירים ממנה אפר בלבד. האפר זה יותר גרוע מן העפר, כי העפר, איך אומרת הגמרא, הוא בר גיבול. אם אני לוקח מים ומערבב את העפר, יש לי בוץ, יש לי בצק כלשהו. מה שאין כן, האפר שהמים לא יכולים לגבל אותו, זה הפירוד המוחלט. כלומר, זה שיא המוות. לקחנו את שיא החיים והפכנו אותו לשיא המוות. אנחנו מוסיפים לזה עוד כמה דברים. מוסיפים שמה בתוך שריפת הפרה, והפרה משליחים עץ ארז ואזוב. הארז הוא הגבוה בעצים במזרח התיכון, הכוונה, כן? העץ היותר מרשים במזרח התיכון זה עץ הארז, והאזוב זה העץ הקטן שבכל העצים. אני ידוע מה זה אזוב, זה הצמח המכונה זעתר, כן? ששמים בחומוס ובעוד כמה מקומות, למשל בעגבניה עם שמן זית, זה טוב. אבל זה עץ קטן, קטנצ'יק. אז אלה הם הקצוות של העולם הצומח, הבוטני, וגם אותו שורפים. כלומר, שורפים את העולם החי ושורפים את העולם הצומח, איפה שיש חיים מביאים את זה עד האפר. ועוד דבר משליחים בתוך שריפת הפרה, תולעת שני. כלומר, זה קצת אפילו לעג. מהאדום ביותר, מה שנשאר זה האדום של תולעת השני. התולעת זה מה שנשאר מן הבשר החי. כן, אחרי שאדם מת, אז הוא הופך להיות תולעת. כל זה משליחים לתוך שריפת הפרה. ומכאן ואילך צריך לעשות פעולה של תחיית המתים. איך מחיים את המת? אז פה צריך להתבונן קצת במבנה האדם. האדם, זה לא חידוש, עשוי משני חלקים. יש חלק אחד שהוא כלי. הגוף הוא הכלי. אם אנחנו לוקחים את הגוף לבדו, זה מת. אבל יש בתוך הגוף משהו שמחיה אותו, זה הנשמה, והנשמה אלינה יכולה להיאחז בכלי, היא בתנועה מתמדת, היא כמו מים חיים. אז מה שעושים, לוקחים מים חיים, אוכלי, ובתוך המים האלה מערבים מן האפר של הפרה. כלומר, אנחנו משיבים את החיות למה שאיבד את חיותו. ואנחנו עושים את זה דווקא בצורה סמלית אולי, בחפץ, מים חיים וכלי, המתארים לנו את האדם, מצד גופו ומצד נשמתו. משם בא הכוח להחיות את האדם, להחיות את המת. אבל כדי שהדבר הזה יצליח, צריך לעשות אותו מול פתח אוהל מועד. את הפרה הזאת אנחנו לא שוחטים בתוך המקדש, אנחנו שוחטים פתח המקדש, במקום, בציר ראייה שממנו, מבחוץ, רואים את קודש הקודשים. הרי כל הפתחים במקדש היו מכוונים זה כנגד זה, כך שאם אדם עומד בנקודה מסוימת מאוד בהר הזיתים, שם היו שוחטים את הפרה, הוא יכול לראות, אותו כהן יכול לראות את קודש הקודשים, אם מסיתים את הוילון, הוא יכול לראות, בזמן שהוא שוחט את הפרה, הוא יכול לראות את קודש הקודשים. זאת אומרת, אנחנו הולכים אל המקום הטבעי, היותר חיצוני אל הקודש, המקום שבו הטבע שולט, ובמקום שבו הטבע שולט, אז שם המוות שולט. ואת המוות הזה אנחנו מחברים בחזרה אל שורשו, אל הנקודה היותר מקורית של החיים, קודש הקודשים, ששם נמצא עץ החיים, אלוהי התורה, שנמצאת בתוך הלוחות, שכתובה ללוחות, שנמצאת בתוך ארון הברית. כלומר, רוצים לחבר את הקצוות. ומכוח זה, יש כוח לאפר הזה, כשהוא מורב במים חיים בתוך כלי, לטהר את המת, את האדם מטומאת מת. אז עכשיו, אם כן, הסברנו בצורה מושלמת איך האפר הזה יכול לטהר את האדם מטומאת מת. אז למה אמרו חכמים שאי אפשר להבין? הרי ההסבר היה פשוט, לקח לי 6 דקות בערך להסביר לכם את זה. שלמה המלך אמר על הדבר הזה, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. נו, מה כל כך מסובך? הנה הסברתי הכל. התשובה היא פשוטה מאוד. יש דבר שלעולם לא נוכל להסביר, לפחות לא כל זמן שאנחנו חכמים רק כשלמה המלך. אם נהיה חכמים כמשה, אולי כן נסביר. והוא, כיצד מהמוות נולדים החיים ומן החיים המוות. המעבר הזה בין הופעת חיים להיעדר הופעת חיים, זה סוד אלוהי. על זה נאמר בספר איוב, ניתן טהור מתאמה, לא אחד. אפשר להבין את זה דרך הפשט. מי ייתן טהור מתאמה? תשובה, היעדר האחדות, לא אחד. אבל חז"ל הבינו את זה בתור שאלה רטורית. מי ייתן טהור מתאמה? לא אחד, לא יחידו של עולם, הוא זה שנותן את הטהור מתוך התאמה. אז יש סוד אלוהי שמחבר את ההפכים, וזה אין בידינו להסביר אלא להגיד בלבד. לכן כל ההסברים בסופו של דבר אינם מסבירים את זה. אגב, אותו דבר, אבל בכל זאת אנחנו רואים דרך המצוות האלה את מלכותו של הקדוש ברוך הוא מתפשטת בכל. למשל, שעיר המשתלח. חושבים הריקים באקדמיה ששעיר המשתלח זה שריד אלילי בתורת משה, כן? אילו משה רבנו כל הזמן אומר להקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא ולא לעבוד עבודה זרה, אבל באיזה מקום אחד התפלק לו, הוא לא שם לב שביום הכיפורים הוא השאיר איזשהו מנהג אלילי לתת איזה משהו לעבודה זרה. טוב, מה אפשר לעשות? לא כל אדם שם לב למה שהוא עושה. לכן משה רבנו השאיר את המנהג האלילי הזה. עד כאן דברי הטיפשים. אבל מצד האמת זה בדיוק ההפך הגמור. דווקא העבודה הזאת של שעיר לעזאזל היא המגלה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל ושאין בלעדיו, שהרי הוא האומר. הרי מי ציווה לשלוח שעיר לעזאזל? הקדוש ברוך הוא בעצמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו פרנסתו של עזאזל היא עליי. יוצא שאין שום ממש אפילו לעזאזל. זאת אומרת, דווקא זה מברר את ייחודו המוחלט של הקדוש ברוך הוא, שמלכותו בכל משלה דווקא על ידי כך. כן, כמו כן לגבי אשת האח שהופכת להיות מותרת ליוון, או שעטנז שמותר בציצית, דווקא זה בא לגלות את ייחודו של הבורא. מי יכול להבין דברים כאלה? רק אומה שמוכנה לעבור הפכים. חז"ל אומרים, על דברי אברהם אבינו שאמר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני ואנוכי עפר ואפר. שאמר אברהם אבינו, אם לא הייתי יוצא מן הכבשן שנמרוד הכניס אותי אליו, לא הייתי אפר. ובזכות זה שנכנסתי לכבשן, אז אני עכשיו מופיע לפניך כאפר, ובזכות זה אני זוכה לבניי למצוות פרה אדומה. כלומר, מזה שאמר עפר ניתנה לו מצוות סוטה, ומזה שאמר אפר ניתנה לו מצוות פרה אדומה. כלומר, מי שמוכן כיחיד או כאומה להפוך לאפר, הוא זה שבסופו של דבר גם יכול לטהר את העולם מטומאתו. והדברים קצת מצמררים אחרי השואה. עכשיו, לפי זה גם אפשר להבין כל המדרשים שאומרים פרה זה ישראל, אדומה זה ישראל, תמימה זה ישראל, אשר אין במום זה ישראל, אשר לא עלה עליה עול זה ישראל. יש מדרשים מוכיחים שכל הביטויים האלה מתאים לישראל. יש מדרשים שאומרים לא, פרה זה מצרים, אדומה זה אדום, תמימה זה יוון, אשר אין בה מום זה פרס, אשר לא עלה עליה עול זה יוון. או שזה המלכויות או שזה ישראל. לזה בדיוק העניין. כלומר, מה עשינו אצל האומות? מה עשינו במצרים, בפרס, ביוון, בבבל? שם גדלנו. מכוח מצרים נולדה מצרים גידלה את משה, פרס גידלה את מרדכי ואסתר, ובבל גידלה את דניאל, יוון גידלה את שמעון הצדיק, רומא מגדלת את המשיח. כלומר, דווקא שם אנחנו רואים איזושהי הקבלה בין התמה לטהור, איך שהטהור יוצא מן התמה, וזה עצמו התשובה לטענה של אומות העולם. יש רק שאלה לגבי הבנת פרה אדומה. הגמרא אומרת שבזה הייתה יש הבדל בין רבי עקיבא לבין משה רבנו. כתוב לגבי משה רבנו, מצד אחד נאמר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה טעם פרה ולאחרים חוקה. אז זאת אומרת שמשה הבין מה ששאר האנשים לא מבינים. מצד שני כתוב שרבי עקיבא הבין יותר ממשה, ושרבי עקיבא דווקא ידע טעם פרה אדומה. צריך להבין, או שזה משה שמבין יותר טוב, או שרבי עקיבא מבין יותר טוב. אלה הדברים מוסברים לפי מה שנאמר במדרש תנחומה. במדרש תנחומה מובא שיש איזה גוי אחד ששאל את רבן יוחנן בן זכאי על פרה אדומה, ואמר לו, מה שאתם עושים זה נראה כמו כישוף. אתם לוקחים מים מעורבבים באפר, זורקים על בן אדם, ואתם אומרים הנה הוא טהור. זה נראה כמו כישוף, כמו קסמים. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, האם ראית אדם שיש בו רוח תזזית? אמר, כן, ראיתי. אמר לו, תגיד, איך מגרשים את השד? רוח תזזית, הכוונה שיש לו שד שנכנס בו, דיבוק כזה. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, נו, איך מגרשים את השד? אמר, אני לא ראיתי, אבל שמעתי שמספרים. זה תמיד ככה, אגב. כשמישהו מספר לכם על כל מיני דברים של מגיה, תשימו לה שבדרך כלל האדם אומר, אני בעצמי לא ראיתי אבל סיפרו לי ש. אז אותו גוי גם כן אמר לרבי יוחנן בן זכאי, אני לא ראיתי אבל סיפרו לי שלוקחים כמה עיקרין, כוונה שורשים, שורפים אותם, עושים מזה עשן ומעבירים, שמים את זה מתחת לאדם שאחזה אותו רוח תזזית, ואז השד בורח. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, נו, אותו דבר גם כן אנחנו עושים, אנחנו ככה מבריחים את רוח הטומאה. כשיצא הגוי, אמרו לו תלמידיו, רבנו, לזה דחית בקנה, ברור שאתה סתם קשקשת לו, לנו מה אתה אומר, מה אתה מספר לנו, תסביר. אמר להם, חייכם, לא המת מתמה ולא המים מתהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין אתה רשאי לעבור על גזרתי. הביטוי הזה הוא לא פשוט. מה זה חוקה חקקתי, גזרה גזרתי? חוקה זה דבר שהוא מהותי, חוק, חוק נתן ולא יעבור, חקוק. גזרה זה מלשון נגזרת, דבר הנגזר מן החוק. משה רבנו משיג את הדברים בשורשם. אצל משה רבנו הוא יודע את החקיקה המקורית, את השורש של הדברים. מה שאין כן רבי עקיבא, הוא תופס רק את הנגזרת. לכן בזה שהוא מובן, רבי עקיבא תופס דברים שמשה איננו תופס, לא בגלל שרבי עקיבא גדול ממשה, אלא בגלל שמשה הסתכל בשורש ולא בענפים. לכן לפעמים אדם יכול להסתכל באיזשהו ענף ולראות דבר שהמסתכל בשורש איננו רואה. וכך הסביר רבנו הרב צבי יהודה קוק את הדברים בספרו אור לנתיבתי בעמוד למדה. יש לומר כי אם אמנם העין המיוחדת של משה רבנו שבאספקלריה המהירה שניתנה לו נתגלתה הנבואה העליונה והשורשית, נבואת התורה והמעשה הקבוע והכולל, הרי ביותו מיוחד כיחידיותה האלוהית של התורה, אין שייך להימצא אפשרות מי שבדומה לו בהשגה רוחנית, ואין צריך לומר ביתרון ממנו. ובוודאי שאין אף אחד גדול ממשה. אבל אין זה שולל את הראייה הפרטיית של אותו דבר בהתכוונות שכלית, שיש לה מקום להתגלגל מקודם על ידי מי שבנידון זה, וביותר על ידי הצד הפרטי של נפש האיש, שאתה מדבר כאן על בנות צלופחד. כן. וכמו שבגודל הופעת הערך האישי, דברים שלא נגלו למשה נגלו לרבי עקיבא, מה שנודע מתוך המציאות שבמחשבה העליונה בשתיקה של אומת עליית משה למרום שלפני קבלתו התורה וכו' וכו'. אז מתוך כך יש אפשרות שאדם יתפוס איזשהו ענף בצורה יותר מבוררת, יותר מעמיקה ממה שתופס אדם שרואה את הדברים בשורשיותם. יש בעבודת הכהן שעושה את הפרה, יש הלכה מיוחדת ששבעת ימים לפני שריפת הפרה היו מפרישים את הכהן ללשכה מיוחדת במקדש. למה מפרישים אותו? כי הוא צריך לחזור אל שורש הכל. כן, הרי הוא בא, הרי שבעת ימים זה הזמן שלקח כדי לברוא את העולם, והוא צריך עכשיו לחפש דרך לתקן את העולם מתומתו, לכן הוא צריך לחזור לשורש שלפני העולם. העולם שלנו הוא עגול, הכל מעגלים מעגלים. מכאן בא חטא עגל, עגל משון עגול, השיעבוד אל כוחות הטבע. אז צריך לחזור אל השורש של הכוחות האלה. האימא של העגל, מי זאת? הפרה. כן? לכן אמרו חז"ל, תבוא אמו, תבוא אם העגל ותכפר על מעשה העגל. ואנחנו חוזרים אל שורשי הדברים. לכן גם הכהן מפרישים אותו שבעת ימים מן העולם כדי שיתבונן. וכתוב שהלשכה הזאת שבה הוא היה מתבודד, לשכת האבן הייתה נקראת. מה זה אבן? זה הדבר שעוד לפני הטומאה, זה לפני ההתפרטות של המדרגות. איך אמר רבי נחמן ברסלב? אבן זה אותיות אב בן, איפה שאין הבדל בין אין חילוקי מדרגות בין אב לבין בן, אבן, שם היה נמצא הכהן. ושם הוא כמובן עוסק בטהרה. וכאן יש דבר קצת תמוה. לפני שהוא היה שורף את הפרה, היו מטמאים אותו. ביום עצמו שהוא צריך לשרוף את הפרה, היו מטמאים אותו, ואז הוא היה הולך לטבול ושוב נהיה טהור. אבל יש בעיה, הוא עדיין נקרא טבול יום. זאת אומרת, עד שלא יעריב שמשו, עד שלא תהיה שקיעת החמה, הוא עדיין לא טהור לגמרי. אסור לו לאכול בתרומה, למרות שהוא כבר לא מטמא שום דבר. והגמרא שואלת, למה היו עושים את זה? כן? עשו את זה כדי להוציא מליבם של צדוקים, שהצדוקים היו אומרים שאם הכהן הוא טבול יום, כלומר לא טהור עד הסוף, הוא לא יכול לשחוט את הפרה, ולכן החכמים היו כדי להוציא מליבם של צדוקים דווקא מטעמים אותו ומטהרים אותו כנגד דעתם. זאת אומרת, הם היו מה? היו לוקחים שרץ ומטעמים אותו בשרץ. זאת אומרת שהם היו מחמירים להקל. זאת החומרה של הפרושים לעומת הצדוקים, שבדרך כלל אנשים חושבים שהיותר שבח של האדם, החומרה היתרה, זה להוסיף בטהרה. וזה לא נכון, כי בכהן השורף את הפרה צריך שיהיה יסוד קל, דקיק של טומאה, אמנם טומאה מחוקה, אבל שמשתירה איזשהו רושם כדי להתחבר גם אל הטהור ואל הטמא כאחד. יש גמרא, שני סיפורים, או לא בגמרא, אחד בגמרא ואחד בפסיקתא, שני סיפורים המראים עד כמה הפרה האדומה היא שורשית בהבדלה בין ישראל לעמים. סיפור אחד מסופר על חכם, לא על חכם, על גוי אחד שהייתה לו פרה אדומה, והוא רצה למכור אותה ליהודים. ידע שהיהודים יבקשו על זה הרבה כסף, אז הוא אמר לחברו, בוא תראה איך שאני עושה מהם צחוק, מהיהודים. שם עליה עול, הרי ברגע ששמים על הפרה האדומה עול היא נפסלת, וכל הלילה שם עליה עול, והוא אמר, מחר בוקר הם יבואו לקנות, הם לא ידעו שהפרה הזאת פסולה. וכמובן לקראת הבוקר הוא הסיר מעליה את העול. באו חכמי ישראל לקנות את הפרה, ראו שהיא פוזלת, והיא מסתכלת לכיוון העול. אז הבינו שקרה משהו, אמרו, לא צריך את זה, תודה רבה, תעשית מדענו צחוק, לא לקחו את הפרה האדומה. אמר הגוי הזה, אין אומה, לא, הוא אמר, ברוך שבחר באומה זו, והלך וחנק את עצמו. לך מסופר. זה השלמה לסיפור אחר שמובא במסכת קידושין. שם בעניין כיבוד אב ואם, רוצים ללמוד כיצד, רוצים ללמוד כיצד צריך לכבד את אביו ואת אמו. אז הגמרא שואלת, עד אחד כיבוד אב ואם? אומרת הגמרא, צריך ללמוד את זה מגוי. בוא תראה איזה גוי באשקלון, דמה בנתינה שמו, איך שהוא היה מכבד את אביו. אגב, למה צריך ללמוד כיבוד אב ואם מהגויים? מעניין, זה רבי צדוק מלובלין אומר ככה, שהגויים הם מאוד אוהבים את העולם הזה. מדוע? כי זה מה שיש להם, לכן הם מודים מאוד, יש להם כבוד גדול למי שהביא אותם לחיי העולם הזה. אבל בישראל אומרים ככה, טוב לו, נוח לו לאדם שלא נברא משנברא, אז לא כל כך מרוצים מזה שההורים הביאו אותנו לעולם, לכן כיבוד אב ואם יותר קשה על היהודים. אז לכן צריך ללמוד את הלכות כיבוד אב ואם מגוי. אז מה היה מאותו דבר בנתינה? היא מסופר שפעם אחת באו, הייתה חסרה, רגע, שהייתה חסרה אבן אחת בחושן של הכהן הגדול, באו חכמי ישראל לקנות ממנו את האבן החסרה. ידעו שהאבן החסרה מצויה אצלו, אז היו מוכנים לתת הרבה כסף. אמר, אני לא יכול למכור לכם, כי זה נמצא במחסן ההוא, והמפתח של המחסן נמצא תחת הראש, תחת הקרית שעליה ישן אבא שלי, ולכן אני לא יכול להעיר אותו. ואז הוא ויתר. אגב, זאת אחת הראיות שבאמת הוא היה גוי, כי היהודי בוודאי שאחר כך כשהמתעורר היה צועק על הבן שלו, למה לא יערת אותי? אבל כנראה שמדובר באמת בגוי כזה שלא אכפת לו שהבן שלו לא ירוויח הרבה כסף, העיקר שהוא יוכל לישון. ובזכות זה אומרים שבאותו יום פרתו ילדה פרה אדומה, והוא הרוויח, ונתנו לו משקלה זהב. כלומר, הוא הרוויח הרבה יותר ממה שהוא הפסיד על ידי שהוא לא מכר את האבן. ובעניין, למה הגוי באמת זכה לזה? כנראה שמי שמסוגל לוותר על היקר לו בשביל מה שלמעלה ממנו, במקרה הזה אביו, אז יש לו בחינה מסוימת של דבקות בישראל. כי הרי זאת הייתה בחינתו של אברהם אבינו, שהיה מוכן להיות עפר ואפר למען השם. אז גם פה היה ויתור על הראוי לו, ובזה הוא קצת התקרב למדרגת ישראל, לכן דווקא זכה לפרה אדומה. מה קורה בימינו? מדי פעם נולדות פרות אדומות. מדוע? פעם אחת לפני שנים רבות נולדה פרה אדומה. אמרו לרב צבי יהודה, נו כבוד הרב, הנה עוד סימן לגאולה. אמר הרב צבי יהודה, לפעמים נולדות פרות אדומות, זה קורה. לפני כמה שנים, יותר קרוב אלינו, נולדה עוד פעם פרה אדומה בכפר חסידים שבצפון. עשו מזה רעש גדול, התחילו לפחד שמה הרבנים רוצים לנולד את המקדש, המופתי בירושלים עשה מזה סקנדל. טוב, אני בעצמי ראיתי את הפרה הזאת, באמת אדומה, באמת היא פרה אדומה, אבל עם הזמן, כבר עברו השנים, כבר זה הפכה להיות כמה שערות שחורות צמחו לה בזנב, שערות שחורות לבנות, אז אין לנו עדיין פרה אדומה. אבל אל תדאגו, אם באמת רוצים פרה אדומה, זה לא מסובך. יש הרבה פרות אדומות בנורווגיה. לא, באמת, ידוע. זה לא מסובך. ואפשר אפילו היום, על ידי הקפאת עוברים, להעביר עוברים של פרה אדומה ולשתול אותם בפרות שלנו, ואז יצא לנו פרה אדומה למרים. אז ברגע שנצטרך, נוכל לעשות את זה. אבל אל תדאגו, אגודת צער בעלי חיים תפגין נגד זה, ויהיה הרבה רעש תקשורתי מסביב לזה, שלא לדבר על זה שאנשים יתווכחו איפה זה בדיוק המקום שבו אפשר לשחוט בהר הזיתים מול המקדש. בקיצור, הרבה הרבה בעיות, אבל בעזרת השם יש לנו היום הכלים, כלומר יהיו לנו בעזרת השם הכלים כדי להשיב את העבודה לקדמותה ולהשיב את הטהרה לישראל, מה שיהווה את הראשית של תיקון העולם משורשו, ולא סתם תיקונים נקודתיים אלה ואחרים. כן, בבקשה.
אדם בנשינה.
כן.
אם כל הנקודה שלו זה שיש לו מעלה שישראל, למה לא סיפור על ישראל?
למה?
למה פרה אדומה לא נתגלגל
אצל ישראלים? למה נתגלגל אצל דמה בנתינה הסיפור הזה? כדי לזכות אותו. כדי שנלמד ממנו כיבוד אב ואם. איך אתה יכול ללמוד כיבוד אב ואם? מישראל קשה ללמוד, כפי שאמרנו. אז צריך ללמוד את זה מגול. בעזרת השם גם פרה אדומה תשוב אלינו במהרה בימינו. אמן, שלום.